אוקיי, אז בשיעור הקודם אנחנו דנו בשאלת המיוחד שבנבואת משה רבנו. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע וכו' וכו'. שאלה היא למה יש מעבר, יש בעצם שינוי בדפוס הלשון משה קיבל, דהיינו משה היה הנשוא או המקבל, ובמשנה הראשונה הוא גם פועל, דהיינו הוא מוסר ליהושע והם ממשיכים ומוסרים, ורק כשאנחנו מגיעים בעצם למשנה השלישית יש לנו אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק, ואז כל הנקובים פה, כל המוזכרים פה הם בעצם מקבלים. אז מה קרה כאן? עכשיו הפעם האחרונה ראינו, דיברנו על המיוחד שבנבואת משה רבנו, ובתוררות פה שתי שאלות לפחות. שאלה היא איזו תורה הוא קיבל, דבר ראשון, ובית, מה משמעות העובדה שהוא קיבל? זאת אומרת, מה המיוחד שבנבואת משה רבנו אמנם מוצא את ביטוי, המיוחד מוצא ביטוי בזה ש רק משה רבנו יכול להיות נביא מחוקק, אבל שמה יש משהו מעבר לזה, או שמה מאוחר יותר נתווספו משמעויות לדברים. אז לגבי התורה שאותה הוא קיבל, השאלה היא ככה, התורה, הגמרא אומרת שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש אף הוא נאמר למשה מסיני. אז מה זאת אומרת? האם יש כאלה שתטענו שכל מה שיש עד רבשי, עד להודעה הבאה, הכל ידע משה רבנו, פיקס, גמרנו? הבעיה היא שלא ככה מתברר מהגמרא. הגמרא מספרת סיפור מפורסם שצריך קצת עיון. איפה זה? הנה. זה במנחות דף כ"ט עמוד ב'. איפה אנחנו? אמר רב יהודה מרב, בשעה שעלה משה למרום מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר תרים לאותיות. הוא שרג את כל התגין לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידיך? מי הכריח אותך ככה לקשט את ספר התורה ככה? אז הוא אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ. זאת אומרת, כל השתיק לך האלה, על כל התגין, תילין תילין של הלכות. הוא יפיק, הוא ימקסם את את ההלכות שניתן באמת להוציא מכל הווריאציות הקישוטיות האלו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראו לי. זה נשמע מעניין, אני רוצה לראות אותו. אמר לו, חזור לאחוריך. אז אוקיי, תסתובב. מצא את עצמו בבני ברק בבית המדרש של משה רבנו, של רבי עקיבא. הלך וישב בסוף שמונה שורות, כמו כל רב שכבר לא משמש ברבנות, הדבר ראשון שיודע לעשות, יושב בסוף השורה. זה מאוד מאוד חשוב, כי הוא לא רוצה לבלות. אם כי לפני הרבה שנים התפללנו בבית הכנסת בחובי ציון בירושלים, ושם יש המון 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 רבנים בפנסיה, ונשיא בית הכנסת ממש אגדי שם וגם נצחי, פעם שאל אחד מהרבנים המאוד מכובדים האלה, מה, נו, את לא חסר לך? אתה חס וחלילה, רבנות לא חסרה לי. אם כי אחד שניחן ביותר כנות, אני חושב שמה שם, חשב לרגע ואמר, כן, אבל כשמחזירים את התורה לארון אני מתחיל להגחריר. כי אז באמת היו דורשים. בכל מקרה, אז הוא ישב מאחורי ממש בסוף שמונה שורות במדרש, בבית המדרש של רבי עקיבא, ולא היה יודע מה הם אומרים. שמע, סיפור מפרסם, לא הבין כלום. הרב, זה היה מבריק, לא הבנתי מילה. ומה שרבי עומד שם, מה?
פשוט ותשש כוחו, הוא ממת, הוא הרגיש מן חלישות הדת אז כזאת, הוא כמעט והתעלף, מאוד מאוד היה לו לא נוח. כיוון שהגיע, דיינו רבי עקיבא, לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי, מניין לך? איך אתה יודע? אמר לו, אמר להן הלכה משה מסיני ונתיישבה דעתו. אז הוא הרגיש הרבה יותר טוב. שאלה היא, מה הייתה תשובתו של רבי עקיבא, ולמה משה רבינו הרגיש יותר טוב? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שבאמת הוא הכיר את ההלכה משה מסיני שציטט רבי עקיבא והתחבר לדבר שהוא בעצמו אמר, או שמדובר פה באמירה בקביעה שלמרות העובדה שאלה דברים לכאורה חדשים, הכל בצורה אורגנית צמח מתוך המסורת של התורה שבעל פה. והפשט הזה, שתי הפשטים הם בסדר גמור. כשאומרים משהו כמו במקום מה שתמיד הוותיק עתיד לחדש ניתן למשה למסעי, זאת אומרת שהוא שלט בחומר, הכל בפוטנציה היה שם, וההלכה כמערכת סגורה התפתחה לפי הכללים שהתווה או שהיו מקובלים ממשה רבנו והלאה. יש לנו אפילו דוגמה דומה. אני חושב, יכול להיות שאחד מהמוראים באמת חשב שכל מה שתלמיד משה רבנו כבר ידע מראש שכל מה ש... מה? זה מופיע בגמרא. אז השאלה היא, שתי תפיסות, מה באמת ידע משה רבנו, מה לא? יש לנו אמירות כמו שהיו, יש 50 שערי חוכמה, משה רבנו נכנס 49 מהם. אפשר לברש, השאלה היא איך. אבל יש לנו משהו דומה גם במסכת סוכה. יש לנו סיפור, הגמרא במסכת סוכה מספרת ככה, זה כ"ח עמוד א', איפה אנחנו? תנא רבנן. 80 תלמידים היו לו להלל הזקן. אוקיי. 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו. שכמשה רבנו, אבל לא משה רבנו, ראינו שמשה רבנו הוא מיוחד מינו. 30 מהם ראויים שתעמוד להם חמה כיהושע בן נון. זאת אומרת, זה גם לא רע. 20 בינונים, אבל היו כאלה ככה, אלה באמצע, לא מזהירים במיוחד, לא... אוקיי, נראה מי הם הלא מזהירים במיוחד. גדול שבכולם, בין התלמידים, יונתן בן עוזיאל, השדכן הלאומי. ככה. מישהו סיפר לי לאחרונה שמישהו חילל את הקבר שלו או משהו כזה. עליו נאמר שהוא היה לו מתורב, מתרגם את התורה לארמית, שהאוף היה עובר והיה נשרף מעוצם הקדושה, ולכן יש לה בדיחה מפורסמת על הדליטווק והחוסד, שהחוסד אומר, וואי, איזה קדושה, איזה משהו, רבי יונתן בן עוזיאל, והדליטווק שואל מי משלם עבור האוף. בכל מקרה, זה הגודל שבכולם יונתן בן עוזיאל. הקטן שבכולם, זאת אומרת, הכי זניח שבין תלמידיו של הלל הזקן, רבי יוחנן בן זכאי. נצלח. אמרו עליו רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא, זאת אומרת הוא ידע את כל התנ"ך ממש כלור, משנה במונחים שלנו זה לא המשנה הסט הזה, דהיינו כל הסיכומים, כל המסורות של התורה והשבוע בעל פה בצורה לא מכנית אבל בצורה מדויקת, הדברים נמסרו בצורה בתכלית הדיוק והוא ידע מי אמר מה ומה היה נמסר וכו'. גמרא במונחים שלנו לנתח, זאת אומרת מפעילים גמרא על המשנה, ולכן הגמרא שלנו היא בעצם ניתוח של המשניות, ולכן התלמוד זכה לשם שני, דהיינו גמרא. הלכות, דהיינו פסק הלכה, אגדות, כל מה שלא הלכה, דקדוקי תורה, דהיינו באיזה מילים בתורה ניתן לדייק, ולהוסיף ולומר מכיוון שיש פה ה' או אין פה ו' או זה וזה, חסר ומלא, אז אפשר לדייק ולבחון במשמעויות נוספות פה. דקדוקי סופרים, נקרא לזה כל הדרבנים, קלים וחומרים, גזירות שוות, זאת אומרת, ידע איך לדון במידות שהתורה נדרשת, קל וחומר, גזירה שווה, בנייה וכו'. תקופות, אסטרונומיה, מדע היה חלק מתוכנית הלימודים היהודית, גמטריאות, גיאומטריה, זה לא גמטריה, כמו, לא יודע מה ההבדל בין, מה אומרים? מה ההבדל בין מצוי לבין סליחה להפך בין רצוי למצוי? אז ההבדל בין המילה רצוי לבין מצוי, הגמטריה זה אותו גמטריה כמו המילה כסף. אוקיי, כבר בסדר. אבל מדובר פה גיאומטריה, אי אפשר ללמוד עירובין בלי גיאומטריה, אי אפשר ללמוד סוכה בלי גיאומטריה, אי אפשר ללמוד מידות בלי, אני לא יודע מה, בלי מתמטיקה. יש לי חבר, חבר מאוד יקר, פרופסור משה קופר, שטוען שמסכת קינים זה הכל, זה הכל תרגיל אחד גדול בהסתברות, הסתברות מתקדמת. שיחת מלאכי השרת, משיחת שדים ושירת הקלים, משאלות הקופסים, משאלות שואלים, הוא ידע איך לטבל את הדברים בכל מיני סיפורים. דבר גדול ודבר קטן, הוא גם לא הניח לא דבר גדול ודבר קטן. מה זה דבר גדול? מעשה מרכבה. הפילוסופים יגידו פילוסופיה, מקובלים יגידו, אבל תורת האלוהות. מה זה דבר קטן? וזה פה, 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 זה מה שחשוב. הוויות הבאי ורבה. הוא הכיר כבר כל המחלקות, הבשורות, לאורך ולרוחב, כל השס של אביי ורב. הבעיה היא שרבי יוחנן זכאי נפטר לפני השנה מאה, ואביי ורב חיו 250 שנה מאוחר יותר. לא, 250 שנה אחר כך. אז איך זה עובד? אז אפשר לומר ככה מהדברים. יכול להיות שרבן יוחנן זכאי כבר עלה על התובנות האלו וכבר ידע שבפוטנציה המחלוקות האלו קיימות. הרי זה אחד כשלומדים תורה, הרי אחד מהדברים אחד מההישגים זה כשאני כבר מכוון למה שאמר מישהו גדול ממני בעבר, אז זה כבר מרגיש הרבה יותר טוב, מרגיש ככה מרוממות רוח כזאת. ייתכן באמת שהוא, אני תמיד חשבתי שאולי הוא באמת, המחלוקות האלו לא נפריעו לו. זאת אומרת, הוא היה ברמה כזאת שהוא פשוט הבין, הוא הפך את העוצמת שכלו, בעוצמת שכלו, כל המחלוקות האלו לא היו מפריעות לו. אבל מה שכן, זאת אומרת שיש מצב שבשלב מאוחר יותר אנשים לא ידעו דברים שקדמו להם. או להפך, שבמקרה שלנו, שהוויות אביי ורבא, היא לא ידעה בדיוק מה יגידו אביי ורבא. הוא הבין את, את העניינים האלה על בוריים, כמו שמשה רבנו למד שבסופו של דבר כל מה שיתפתח, כל מה שישתלשל, יצא מהתורה שאותה הוא מסע. אוקיי. אז אוקיי, יפה. אז תורה זאת אומרת הכללים, תורה זאת אומרת התובנות וגם המתודיקה. כשאנחנו מדברים גם, אבל השאלה לגבי הלכה למשה מסיני, זה גם עניין של יש כל מיני הלכה למשה מסיני. יש למשל שתפילין חייבות להיות שחורות או מרובעות. יש את כל הדינים של שיעורים, ארבעה טפחים, שלושה טפחים, לבוד, כל הדברים המתמטיים. יש, לא יודע מה, שאתרוג זה אתרוג, פרי עץ הדר זה אתרוג. יש גם סוגים של הלכה למשה שהם מעניין מאוד לראות מה בעצם התכוונה התורה ומה הייתה תרומתו של משה על דרך האם מדובר בדברים שמשה רבנו אמר או חשב. אני אתן לכם דוגמה. התורה אומרת דווקא בפרשה שלנו, בוא נקרא, ממש לא אוהב להראות כמה אני לא יודע חומש פרפה. אוקיי, אז יש לנו בסוף פרשת אמור, יש לנו את הסיפור על המקלל. היהודים היו אוהבים בימי הביניים להזכיר שזה מדובר בבן אישה ישראלית, ובן לבן לבן איש מצרי. הנוצרים תמיד אומרים, יש הזכורים של ישו כבר בתורה, אפשר למצוא. אז יהודים, אם הם לא היו מסכנים את חייהם, היו אוהבים לציין שתי דוגמאות כתנא דמסייע. קודם כל, יש לנו בדברים, יש את המסית והמדיח, את הנביא השקר, בן אחיך ובן אמך. זה מה זה בן אמך? בן אמך, אבל לא בן אביך, בגלל זה. הם אומרים, נו, תשמע, אין לו אבא. אז משהו דומה קורה פה, ויצא בן איש ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה, הוא התחיל לריב עם מישהו, בן הישראלית ואיש הישראלי. ויקוב בן האישה הישראלית את השם, הוא קילל כנראה כי הוא הוציא קללה, ויקלל ויביאו אותו על משה, ושם אמו שלומת בת דברי למתידן, מה שמלמד אותנו שמי שמתביישת יותר ממעשה של הבן זה האמא, האבא לפעמים, איך אומרים, mama's baby, papa's baby. ויניחו במשמר, שמו אותו ככה בצור לפרוש להם על פי השם, וידבר השם משה לאמור, הוצא את המקלל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו על כל העדה. ועל בני ישראל תדבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוקיו, ונשא עבור חטאו, ונוקב שם השם מיומת, ורגום ירגמו בו כל העדה, כגר כאזרח, ונוקבו שם מיומת. Okay. ואז, משום מה, התורה ממשיכה, לא כל קשר לסיפור שלנו. ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת. אוקיי. הוא מכה נפש בהמה ישלמנה, נפש, הוא משלמנה, נפש תחת נפש. ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר יעשה, כן יעשה לו. שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו, ומכה בהמה ישלמנה, מכה אדם יומת. אוקיי. אז אנחנו כולנו יודעים שאנחנו לא מוציאים את דינו של בן אדם שיוציא את דין חברו. ואנחנו יודעים שזה תמיד תשלומים. השאלה היא, אוקיי, מאיפה זה צד? איך אנחנו יודעים? אז הגמרא מסכת החובל. אז במרובה. לא, בחבר ובחובר. יש להם דיונים ארוכים כדי להוכיח על פי פסוקים שככה, ככה, ככה. הרמב״ם, לרמב״ם יש, ואם זה נכון, אז הפשט הפסוק מקובל. לרמב״ם יש פרשנות מאוד מעניינת. הרמב״ם מבין את זה אחרת. מה שנותן לנו היבט שונה לגבי השאלה איך זה עובד בכלל ההלכה למשה מסיני. אם מדובר באינפורמציה שנמסרה כמקביל לתורה, אז מילא אני מבין, אוקיי? בגלל שאפילו אם נעזוב את הפרשנות, התורה איננה יכולה בכלל לתפקד בלי תורה שבפה. להפך, בלי התורה שבפה, התורה הופכת להיות חס וחלילה מסמך אכזרי ביותר. ניקח לדוגמה שבת. הרי יש פסוקים על פסוקים על פסוקים שמתארים בפרוטרוט מה יקרה לבן אדם שמחל על שבת. הוא נענש בקרת והוא ימות, וזה פסוק, אין סוף דברים. יש לנו דוגמאות של אנשים שמתו בגלל חילול שבת, למשל אנחנו אומרים שזה סוף אחד, איש שמקושש עצים. אבל יש רק שני פסוקים בקושי מספרים מה אסור לעשות בשבת. אחד זה להעביר אש, והשני לא יציג איש במקומו ביום השבת. זה אפילו לא, ביום השביעי זה גם לא ברור למה הכוונה. הכתוב שאסור לעשות מלאכה, אבל איך תדע מה זה מלאכה? זאת אומרת, מדובר בבדיחה מרה לא מוסרית אם אין חומר משלים. היה חייב להיות חומר משלים. יש אפילו רמזים שברור, שמעידים כמעידים שהיה כזה דבר. למשל, בהלכות בפרש, איפה זה? אני לא זוכר. כשאת, בכיתה נדמה לי, כשהתורה, כשמשה מוסר איך אוכלים בשר, שצריך, וזבחת את הבהמה כאשר ציוויתיך. אבל אפשר להעלל, בכל התורה לא מוצאים שום מקום שיש שם הלכות שחיטה. אז ברור שהיו דברים שלא נכתבו.
זה מחלוקת מפרשים שם, ייתכן שאפילו לא
יקבלו על... למכירה. נכון, בסדר, אבל...
קורבנות.
מה?
קורבנות.
בסדר גמור, אבל השאלה של בשר תאווה, אבל הכשר ציוויתיך, לא, הקטע הוא לא לגבי שחיטת חולים, העניין הוא, כשר ציוויתיך, מה זאת אומרת?
רש"י אומר שזה הלכה לא של מסיני של חמישה על כל שחיטה.
נכון.
אבל הוא אומר שזה כקורבנות, כאשר זה כקורבנות, שם יש ושחט 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 כל הזמן.
אוקיי, אוקיי, בסדר. נכון, 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 אוקיי, בסדר. אוקיי. אוקיי, אז ניקח את... אבל אפילו ככה, לבשחט, מה זאת אומרת לבשחט? האם שופטים ככה, שופטים ככה?
איך שופטים?
זאת אומרת, אפילו יש חומר משלים, או שמדובר במוסד כולו, כפי רש"י, או שמדובר בפרטים, איך ש... למה לא... הגמרא כבר עדיין שואלת, למה לא נחירה, למה לא אופים, לשחוט מישהו יכול להיות כל מיני, זה לאו דווקא מהצוואר. נכון, 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 נכון. או שהוא סימן אחד בבהמה. אז זה סוג אחד של תורה של אופס, שזה ממש חומר משלים שמאפשר את קיום הצו של התורה. כשאנחנו מגיעים לסיפור הזה של, של חובל ומזיק, הסיפור קצת שונה. בתחילת הלכות חובל ומזיק, הרמב״ם כותב ככה. זה הלכה, זה פרק א' מחובל ומזיק הלכה ג'. זה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו עבר, או לחבול בו כמו שעשה, ולפיכך משלם נזקו. זאת אומרת, התורה נוסחה בצורה כזאת כדי להגיש את חומרת האיסור, וזה באמת מה שהיה צריך לעשות. בכלל בכל מערכת משפט העונש הרי ממלא שלושה תפקידים: עונש במידה שהוא ישים, בית הרתעה, אבל יכול להיות אפילו עוד יותר חשוב קביעת חומרת העבירה. okay, שתי דוגמאות מההווי שלנו. החבר'ה לצם מעלי ירוק, הם תמיד אומרים שהם רוצים להקל את עונש המחזיקים בכמויות מסוימות של של סמים, להוריד את זה מעבירה לחטא. למה? לא שזה יהיה מותר, אבל הם רוצים שזה יהיה, לא יהיה יחשב, לא יתפס כמין כדבר כזה חמור. להפך, אוקיי, ולהפך, הטרדה מינית בכל מיני מובנים מעולם לא הייתה מותרת, היא הייתה נכסה זניחה. זה ששדרגו את העונש, שדרגו את העבירה מחטא לעבירה, זה היה מדובר, לא היה רק רצון, היה בזה הרצון הזה, לא רק רצון להעניש את העבריין, אלא גם שתהיה אמירה, אנחנו מתייחסים בשיא הרצינות, בשיא החומרה למעשה הזה, ולכן אנחנו ניתן עדיפות לחקור דברים כאלה ולהעניש עבריינים כאלה וכו' וכו'. אז וזה יסביר לנו למה העבירות שבתורה שכמעט המרובן כבר לא ישימים בכלל, אין סנהדרין, אין סמיכה, אין כל מיני כאלה, למה זה כל הזין חשוב? בגלל עבור אדם שמקיים לצרות התורה בגלל שהוא רוצה לקיים את דבר השם, אז ברור שיתחשב, הוא ירגיש, הוא יגיב לדברים חמורים יותר. אז וזה דבר שנעלם מבן אדם שפועל מחוץ למסגרת דתית. זוכר בשנות ה-90 נדמה לי, כששלי יחימוביץ' עדיין הייתה השדרית של הכל דיבורים, אז באותה הייתה, נדמה לי שהיה אחרי פסח, בגלל שאז כל שנה בשעס הם היו אורחים מנפגן כוח באמפיתיאטרון בגבעת רם. אז נושא השריפה באותה תקופה הנושא השבת, אז רב עובדיה מאוד מאוד היה נרגש ונסער ואמר שוב ושוב ושוב, מחלה מאוד שומת. הוא התכוון להדגיש את חומרת השבת וחשיבות השבת, שהוא כל כך חמור חילול שבת אנוש קרת ונושא עונש מוות וכו', וברור שזה מה שהבינו מדבריו. שלי יחימוביץ', לא מהתלמידות החכמים הגדולים ביותר, אמרה, רואים שבשעס הם רוצים לשלוף נשק ולחסל את כל לרסס את כל...
כי היא לא מבינה, היא לא, היא לא ידעת בכלל מה זה. אבל הקטע הוא ככה, היא לא הבינה שהתפקיד של העונש הוא סתם, הוא לא סתם, הוא במיוחד כדי להגיש את חומרת העניין. אנחנו רואים את זה בפסח. נכון, נכון, שבת יותר חמור מכיפור, ויותר מזה, בקשר לפסח, זאת הסיבה, זאת הסיבה כנראה, בין היתר ששבת היא אחת ממאכלות, חמץ הוא אחת ממאכלות אסורות, הבודדים, שהם אנושים כבד. גם ההקשר, וגם זה חלק מהשיגון של פסח, בגלל שהכרת מקווקבת, מבליטה את החשיבות, את החומרה, את המשמעות הסמלית של הזה. אוקיי, בכל מקרה. אז הרמב"ם אומר ככה, זה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שראוי לחסרו עבר, או לחבול בו כמו שעשה, לפיכך משלם נזקו. והרי הוא אומר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, לרוצח בלבד הוא שאין כופר, אבל חיסרון איברים או לחבלות יש כופר. אוקיי, יש לו רמז בפסוק, יש כופר לרוצח, אין כופר לרצח, אז מסתם הכל שאר הדברים. זה הרבה, זה יותר, הפרשנות הזאת הרבה יותר קליטה ואלגנטית מאשר כל הפלפולים שיש בגמרא. אוקיי, וכן, אוקיי. אני מדלג בהלכה אחת, ומניין שזה שנאמר באיברים עין תחת עין, תשלומים הוא, שנאמר חבורה תחת חבורה, ובפירוש נאמר, וכי יכה איש את רעהו באבן או באגרוף, ונפל המשכב, רק שבתו ייתן, ורפו ירפא. הלמדת שתחת שנאמר בחבורה תשלומים, בגלל שאתה משלם לו דמי אבטלה, ואתה משלם לו הוצאות רפואיות, רפואיות וסיודיות, אז רואים שכל הקונטקסט הזה הוא קונטקסט של תשלומים, והוא הדין לתחת הנאמר בעין ושל בעברים. יפה, ועכשיו הוא מטיל לנו פסצה. אף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב כולם. זאת אומרת, למרות תורה שישבתי את הפסוקים, כך שבאמת בלי לשבור את הראש, יוצא אפשר בקלות לקרוא את הפסוקים כמתייחסים רק לתשלומי כסף, אוקיי? בכל זאת מפורשים הן מפי משה מהר סיני. מדובר בסופו של דבר, אנחנו קוראים כך הפסוקים בגלל שיש לנו הלכה מסורת מסיני שכך צריך לקרוא את הפסוקים. אם הוא היה עוצר פה, זה יהיה בסדר. אוקיי? זאת אומרת שיש דו משמעות לפסוקים. עכשיו שיש לי את הקבלה משה, איש מפי איש ממשה רבנו, אני יודע איך לקרוא את הפסוקים. כמובן. ואז הרמב"ם ממשיך. וכולן הלכה, ואז הוא אומר ככה, בדפוס הרגיל של הרמב״ם, הגרסה היא, וכולן הלכה למשה הן בידינו, וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע, בית דינו של שמואל, הרמתי, וכל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה ועד עכשיו. בחורה הוא רק חזר על עצמו. אם זאת הייתה הלכה למשה מסיני, וכך צריך לקרוא את הפסוק, אז ברור שכך היו צריכים לעשות. אז הגרסה האמיתית, וזה שמוצאים אצל מי שפרסם את זה פעם ראשונה, היה רבי מאיר מפדווה. מאיר מפדווה היה הפוסק המוביל באיטליה בתחילת המאה ה-16. הוא היה בן דודו של רבי משה אסליס. הוא גם התעסק בדפוס. רבי משה שלח את כל הספרים שלו לבן דודו כדי שפיס אותם בפרובה. פרובה זה אזור ונציה, תרפירובה של ונציה, ששם היו בתי דפוס עבריים. ובטקסט שלו, לא היה כתוב, היה כתוב ככה, אף אופי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב, כולם מפורשים הן בפי משה רבינו מהר סיני, וכולן הלכה למעשה. לא הלכה למשה, אלא הלכה למעשה הן בידינו. וכזה ראו
ובתנו דנים וכולי וכולי. ואז ההמשך, הרבה יותר מקבל לדעת, הרבה יותר חלק. זה היה, כך פסקו הלכה למעשה, וכך, וזה לא רק שזה מה שצריך לעשות, זה גם שמתקבל, אז זה ככה הם פעלו. מה זאת אומרת הלכה למעשה? אז כאן אני חושב שהרמב״ם בעצם רומז לדברים שהוא עוד לא כתב אותם, ורומז לשיטתו, שבסופו של דבר, בסופו של דבר במישור התיאורטי, להחסיר בן אדם עבר זה משהו היום ונורא, זה בלתי, זה כזה חמור שהמבצע באמת מגיע לו שיפסיד את ידו, יפסיד את רגלו, יפסיד את עינו. אבל אין, אבל הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. אם אני שובר על חלונו של מישהו, זה יכול להביא זגג, ישלם לו, גמר, הוא יחסיד. אבל לך תדע מה, מה שוויה של יד. זאת אומרת, שוויה של יד, אני לא יכול לפצוע אותו, אני לא יכול לעשות לו בדיוק מה שהוא עשה לי, בגלל שאני מתייחס לידי בצורה לגמרי אחרת מהיד של מישהו אחר. אז אמר הרמב״ם, אז הרמב״ם אומר במורה נבוכים, במישור העקרוני אין פה, אין פה צדק, צדק לא יכול להיות פה, זה לא יכול להיות אותו דבר. אז הדרך היחידה, הדבר היחיד שניתן לעשות זה ליצור פיקציה. מה עושים? מה עושים כשבן אדם, אם בן אדם חותך לבן אדם אחר את ידו? הוא לא יכול לפצות אותו על ידו. אם אני חותך לבן אדם שהוא פסנתרן את ידו, זה אותו, זה אותה יד כמו הבן אדם ששוכב כל היום בכל הלילה, הוא בכלל איתר יד ושוכב כל היום במיטה? אין מה להשוות, אלה דברים שלא לא ניתנים להערכה לכימות. אלא, אז מה עושים? אז יוצרים, לא פיקציה, אבל יוצרים מצב מלאכותי שמוליכים אותו לשוק ושמים אותו כעבד ושואלים אותו מה הוא שווה עם היד, מה הוא שווה בלי היד, וזה משלמים, את זה משלמים, כי אין דרך, הוא חייב לעשות משהו, הוא חייב לעשות אותו באיזושהי דרך, אבל אין דרך אחרת לעשות את זה, כי זה לגמרי, זה לגמרי מחוץ ליכולתו של השופט לעשות. שלא לדבר על המקרה הפשוט יותר, עם בן אדם שהוא עיוור בעין אחת, מוציא את עינו של חברו. אז מה יהיה? אז אנחנו נוציא את עינו השנייה, הוא יהיה עיוור, הוא בכל זאת יוכל להמשיך לראות. כל הדברים פשוט לא, הם מחוץ ליכולתו של האדם, ליכולתו של האדם לשום ולהעריך וכו'. אז אומר הרמב״ם, אז הרמב״ם פה, לדעתי, רומז כאן למה שהוא אמר במורה הנבוכים, שהסיבה של הלכה למשה מסיני זה בגלל שאי אפשר, לא הייתה דרך אחרת לעשות, זה היה להיות הלכה למעשה, בגלל שהדרישה של התורה איננה ישימה לגמרי בצורה צודקת בעולם הזה. ייתכן מאוד שהפרשנות הזאת היא התחילה עם משה. אז אפשר להסתכל בשתי דרכים על הדין הזה, או שכל ההלכה למשה מסיני מדובר בחלק מאותו אותו אוסף של ידע שמסר הקדוש ברוך הוא למשה מרבנו בהר סיני, כמו תפילין וכל הדברים שציינתי ועוד יותר, או שמה יש שתי סוגים, סוג אחד שזה כפי שאמרתי, וסוג אחר שמשה רבנו שהן הוראות, שהן דינים, תקנות, פרשנויות, לא יודע, שמשה רבנו שנהנות מסמכותו וכאדון הנביאים מחייבות, אבל הם פועל יוצא מהניסיון שלו בשטח ליישם את התורה בפועל, או שהוא נאמר את ההפך, או שהוא היה מוסמך להכריע כשכתוב עין תחת עין מה הכוונה ממש או ממון. ודווקא מצאנו משהו דומה, הרשי, יש כמה תחומים בהלכה שהתורה בעצמה לא נתנה לנו פירוש, או לא נתנה לנו את החומר, אבל חזל הוסמכו להחליט מה יהיה הדורייתא. אתן לכם את הדוגמה שאתם הכי מפורסמת. רש"י אומר בתחילת מסכת מויקוטן, שהרי יש איסור מהתורה, יש מחלוקת, במחלוקת הראשונים, עשיית מלאכה בחול המועד היא מותרת, אסורה מהתורה, אסורה מדרבנן. אז יש כאלה שאומרים שזה קורא מדרבנן כדי לשמור קדושת המועד, ואוקיי, בסדר. רש"י ובעלי תוספות החזיקו שלא, לא, 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 יש איסור מלאכה מדורייתא בחול המועד בגלל שזה ממש חג. בעיה יש, לא ברור לגמרי מה מותר ומה אסור. אז יש כמה קריטריונים שהגיעו לידינו שאסור לעשות דבר שהוא קשה מדי ומאתגר פיזית מדי, ומה שמותר זה דברים שתפסידו הרבה כסף, ובאמת ההפסד יהיה מאוד מאוד משמעותי אם לא תבצע אותו. מי טבע את הקריטריונים האלה? אומר רש"י, הוא מצטט גמרא במסכת חגיגה, שהכל לא נאמר במפורש, מסרן הכתוב לחכמים לקבוע. זאת אומרת, יש מקרים שבהם לחכמים מותר להחליט על הפרימטרים שלפיהם הדינים מדורייתא יפעלו וייושמו. אז יכול להיות שיש לנו פה משהו כזה. אז אנחנו מדברים על משה קיבל תורה מסיני, כשמדבר על תורה, התורה זה תורה שבכתב, התורה זה המתודיקה של פרשנות התורה שבעל פה, וחומר משלים, ויתכן מאוד גם היכולת להכריע בנקודות שהתורה השאירה פתוחה מה למסור לדורות הבאים.
יש לו, כאן התפרקד לפה הרחב ראשון מסיני שפירושו, פירוש הפסוקים, אבל יש על הרחב ראשון מסיני שאין לו שום מקום.
ברור, אז זה מעניין, זה מחלוקת רש"י ורמב"ם. בסדר גמור, בסדר גמור, אז זה חלק מה... אז אם אני לא טועה, הרמב"ם אומר שאין כל רמז להלכות למשה מסיני בתורה. רש"י, אני כבר לא זוכר איפה, אומר לו שיש הזיקה שבין תורה שבעל פה לתורה שבכתב, קצת יותר נכון. הרמזים האלה יותר לוקח בכובד ראש ואולי מהרמב"ם, אז יש פה מחלוקת ראשונית.
אבל גם מה שאמרת לגבי החובל, הרעיון הזה שזה לא יכול להיות תשלומי, כי אם אנחנו נשלם את זה, זה גם בעצם יוצא מדבר הרמב"ם כשהוא כתב שלא תכופר.
נכון.
לא תשלומי, זה כופר.
נכון. אבל אפשר אפשר לדאג, לא תכופר וזה נפש רוצח, גמרנו. זה לא חייב להיות מושלח, ואפשר גם לעשות את ההבחנה ולומר, אוקיי, אני אחייב אותו, אני אוציא לו את העין, וגם אחייב אותו כסף בקשר לריפוי וסיעודי והבטחת הכנסה. אתה מבין, אני לא אומר שזה לא אפשרי, אני אומר שההכרעה, ההכרעה כנראה, ההכרעה נפלה על יסוד הקביעה של הרמב"ם.